חידה. מהי הפרשה הארוכה ביותר בתורה? נכון, פרשת השבוע, פרשת נשוא. למה היא כל כך ארוכה? התשובה היא קורבנות הנשיאים. התורה חוזרת 12 פעמים על אותו הדבר. מה שהביא נשיא השבט הראשון, ואחרי זה אותו דבר הביא השני, והשלישי והרביעי, ככה 12 פעמים. יש מי שמרוצה מזה, כמו בעל הקורא, שהרבה יותר קל לו להכין את הקריאה לשבת הזאת. יש כאלה שפחות מרוצים, שזה אנחנו שצריכים לשמוע אותו וכבר מתייבשים. אבל אתה שואל את עצמך, למה? למה לחזור 12 פעמים על אותו דבר? מה הבעיה להגיד, ביום הראשון הביא נשיא שבט ראובן א' ב' ג' וכל הנשיאים הביאו את אותו הדבר גם כן. או אם אתה לא רוצה לתת העדפה לנשיא שבט ראובן, אפשר לכתוב שכל הנשיאים הביאו את א' ב' ג' אותו דבר כולם. למה לחזור 12 פעמים על אותו דבר? קלטנו. שאלה מתעצמת במיוחד אחרי שאנחנו מכירים את מדיניות הקיצור של התורה. דברים ענקים, משמעותיים, התורה נותנת להם פסוק או שניים. הלכות שבת זה כהררים התלויים בסערה, רמזים, ממילה ומאות אתה לומד כל כך הרבה הלכות. ופה, בפרשה שלנו, בלי חשבון, מפתיתים, פסוקים, מה קרה? מחפשים פה איך למלא את המקום? סתם להכניס משפטים לתורה? כל מילה, כל אות היא כל כך יקרה. למה להאריך כל כך הרבה? למה לחזור 12 פעמים על אותו דבר? אני רוצה להציע שלוש תשובות שבכל אחת מהן יש משהו שאנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו. הראשונה היא שהתורה חוזרת שוב ושוב ושוב על אותם הדברים, למרות שהיא תמיד מקמצת במילים, דווקא כדי להגיד לנו שלמרות שהנשיאים הביאו כל הזמן את אותו הדבר, וכל אחד הביא את אותם מתנות שהביא השני, לא הייתה פה איזה חקיינות זולה. זה לא היה שהראשון הביא משהו, ואז השני העתק הדבק, אמר, טוב, גם אני אביא אותו דבר. ושלישי, גם אני אותו דבר, גם אני אותו דבר. לא. התורה חוזרת שוב ושוב על מה שכל אחד הביא, להגיד שכל אחד הביא את הדברים מיוזמתו, מבחירתו. בסופו של דבר, כשהם הגיעו למשכן, הם ראו שזה יצא אותו דבר. אבל אף אחד לא עשה את זה כי השני עשה את זה. כמה זה חשוב בעולם שלנו, שבו כל כך הרבה פעמים מנסים לשכנע אותנו לעשות משהו, כי מישהו אחר עושה את זה. מכירים את הפרסומות האלה? עשרות זוגות לא טועים, בוא תתחתן אצלנו. המכונית הנמכרת ביותר באירופה, כולם כבר קנו ואתה? איך מנסים להניע אותנו לעשות משהו? תהיה כמו כולם, גם אחרים עשו את זה, כדאי גם לך. תורה חוזרת פה שוב ושוב על אותם הדברים כדי להגיד, אל תעשה משהו כי מישהו אחר עשה את זה. תעשה כי אתה חושב שזה נכון, כי אתה מאמין שזה מתאים לך, שזה הדבר שמוטל עליך לעשות. זאת התשובה הראשונה. תשובה השנייה, בחיים אנחנו מאוד מחפשים את החידוש, את הגיוון, את ההפתעה, את ההתרעננות, שדברים יהיו שונים, שיהיו אחרת ממה שהיו קודם. אבל בעבודת השם, אנחנו יודעים שזה לא בדיוק הולך ככה. והרבה עבודת השם מבקשת מאיתנו לחזור שוב ושוב על אותם הדברים, על אותו נוסח של התפילה, על אותם מעשים כל יום, כמו שאתמול, ככה היום, ככה מחר. היה אפשר לחשוב שכשהוקם המשכן, פתאום זאת תהיה הזדמנות לאיזה קיצור דרך רוחני. אתה מביא קורבן, אתה אומר כמה מילים ופוף, אתה מגיע לרקיע, מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה לא ככה. התורה חוזרת שוב ושוב ושוב על מה שהביאו הנשיאים כדי להגיד, שבשר ודם שרוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, רוצה להגיע לאינסוף, הוא חייב להתאמץ, הוא חייב לעמול, הוא חייב להשקיע משלו ולפעמים לחזור שוב ושוב ולתת את המקסימום, לתת את כל מה שיש לו, גם אם זה לא קל, גם אם זה לא נורא אטרקטיבי וכל פעם זה חידוש, מרענן. לא, צריך הרבה להתאמץ ולתת ולחזור על אותם הדברים, להראות שאתה מוכן לעשות את הכל משלך כדי באמת להגיע לקדוש ברוך הוא. והתורה חוזרת 12 פעם על אותו דבר כדי להגיד, אתה תהיה מוכן לחזור עוד פעם ועוד פעם ולהתאמץ ולתת משלך, גם אם זה לא מידה אטרקטיבי ומחדש, כי באמת אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. התשובה השלישית והאחרונה, והיא כבר קשורה ל חג השבועות, חג מתן תורה. הרבה פעמים אדם אומר לעצמו, אני יודע שלימוד תורה זה דבר חשוב, שחשוב שתהיה תורה בעם ישראל, שהתורה משפיעה על המציאות. אבל למה חשוב שאני אלמד? הרי מי אני בכלל? יש כל מיני גדולי תורה, גאונים, תלמידי חכמים עצומים, הם חשוב שילמדו תורה, שיחדשו חידושים. אני לא יכול להתחרות בהם. גם אם אני אלמד כל יום וכל הלילה, מה אני יכול לתת לעולם בתורה שלי שהם כבר לא נתנו? מה אני יכול לחדש? מה זה משנה אם אני הקטן? עוד דף, פחות דף, מה זה משנה? מה אני נותן שלא נתנו כל הגדולים שהיו לפניי? אב קוק בספר אורות התורה אומר הסבר מדהים על המושג המפורסם תורה לשמה. מה זה נקרא שבן אדם לומד תורה לשמה? בדרך כלל אנשים מסבירים שהכוונה היא שהוא עושה את זה לשם שמיים. לא בשביל אינטרסים של כסף, של כבוד, הוא עושה את זה לשם השם. אבל אם זה ככה, היה צריך להגיד תורה לשמו, לא תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? אומר הרב קוק, לשמה זה כמו שאתה שומע לשם התורה. מה זאת אומרת? אומר הרב קוק, אדם צריך ללמוד תורה לשם התורה, כדי שהתורה תאיר ותופיע בעולם. בעיקרון שהוא אומר, וזה כל כך רלוונטי אלינו, שאינו דומה לימוד תורה של בן אדם אחד, לימוד תורה של בן אדם שני זה אחר לגמרי. התורה זה כמו איזה מקור אור אדיר שיורד ומופיע לעולם, אבל מופיע דרך זכוכיות בצבעים שונים. אם הצבע של הזכוכית הוא כחול, האור יהיה בצבע כחול. אם הצבע ירוק זה אור ירוק, ורוד, צהוב, חום. כל גוון נותן את ההערה המיוחדת שלו שלא נותן צבע אחר. אדם זה לא כמו איזה דיסק און קי שמאחסן בתוכו את הטקסט של התורה. כל אדם בעולם שהתורה מאירה דרכו, דרך הנפש המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, דרך ניסיון החיים המיוחד שלו, דרך ההתמודדויות שהוא עבר, כשהאור המיוחד של התורה נפגש בנפש שלו, זה מאיר הערה אחרת בעולם. הערה שאין אף אדם אחר שיכול לתת. ואם הוא לא יעשה את הלימוד תורה המיוחד שלו, משהו מההערה של התורה יחסר בעולם. מה שאני יכול לתת לעולם בזה שאני אלמד תורה, גמרא, פרשת שבוע, כל אחד, כל אחת, לפי מה שהוא יכול, זה שונה ממה שייתן הרב הגאון הגדול ביותר. יש משהו שהוא נותן שאני לא, ויש משהו שאני נותן שהוא לא יכול לתת. אולי זאת הסיבה שהתורה חוזרת 12 פעם על מה שהביאו הנשיאים, כדי להגיד לנו, נכון, טכנית הם הביאו את אותם דברים, את אותם עגלות, את אותו כסף וזהב, אבל זה פשוט היה אחר לגמרי. כל מתנה שנתן כל נשיא, עם הכוונות המיוחדות שהוא הכניס בזה, עם הלב המיוחד שלו, עם הרצונות, עם הנפש שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זאת הייתה מתנה שונה לגמרי. ממילא, כל מעשה טוב שאני עושה, כל תורה שאני לומד, כל פרק, כל פסוק, כל תפילה, כל מחשבה טובה, זה מאיר בעולם אור שאף אדם אחר לא יכול לתת חוץ ממני. איזה אחריות גדולה זה שם על הכתפיים שלנו? איזה בשורה נפלאה הזאת? כמה זה משמח שאני יכול לתת לעולם אור מיוחד שאף אדם אחר לא יכול לתת. אני ואת ואתה והוא, שיהיה לנו בהצלחה. להתראות.